שלום וברכה, רעים ואהובים, יום שלישי בשבת, פרשיות מטות ומסעי, מכאן ועד סוף פרשת מטות, אנחנו נכנסים לפרשה המדהימה של בני גד ובני ראובן. הפעם אני רוצה להציע פירוש מופלא, מפתיע, חדשני מאוד, יסודי מאוד מאוד מאוד, שונה לגמרי ממה שבדרך כלל אנחנו רגילים להבין בפרשה, אבל כדי להגיע אליו, אני מבקש להזכיר ולהקדים במה אנחנו עסוקים. כבשנו את עבר הירדן המזרחי. עבר הירדן המזרחי הוא שדות מרעה ומקנה, ובני גד ובני ראובן, שני שבטים שיש להם מקנה רב עצום מאוד, פונים אל משה ומבקשים ממנו יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, והם מבקשים שבני ישראל יגורו בעבר המערבי, הם בעבר המזרחי עם המקנה. משה רבינו שומע את הדברים ומתפרץ. הוא אומר להם מילים קשות מאוד. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תישבו פה. הוא אומר להם שהם מניעים באלף את לב בני ישראל מעבור אל הארץ, והוא לא מסתפק בכך, אלא אומר להם, אתם בעצם קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, ואתם בעצם מושבים בעיניי לא פחות מאשר למרגלים. שבגללם אנחנו כבר 40 שנה הולכים במדבר. בני גד ובני ראובן אומרים לו שהם רוצים להיות חלוצים לפני המחנה, הם ילכו חלוצים לפני בני ישראל, הם לא יבקשו לממש את בקשתם, אלא אחרי שהמלחמה תסתיים, והם יהיו בראש המלחמה הזאת בעבר המערבי, ועוד יותר מכך, הם יחזרו לעבר הירדן המזרחי אך ורק, אחרי שאחרון היהודים בעבר המערבי ישב כבר במקומו תחת גפנו, ותחת עינתו. אז הם יחזרו לנשיהם ולילדיהם ולמקניהם וטפם בעבר המזרחי. משה רבינו, שבהתחלה כל כך הוכיח אותם וכעס, מקבל את בקשתם וממלא אותה בעצם עד הסוף. שני פירושים עיקריים יש למעבר הקיצוני הזה בין הפעם האחת של משה לפעם השנייה. על פי פירוש אחד, בני גד ובני ראובן בעצם מההתחלה בכלל רצו להיות חלוצים, אלא שמסיבה כזאת או אחרת משה או לא הבין את זה או רצה חלוציות אחרת, ועל פי זה מובן הפער שבין השלב הראשון לבין ההתפייסות שאחר כך. זה הפירוש היותר ידוע, לא ניכנס אליו עכשיו. השבוע בשיעור עסקנו בדרך הזאת, ואיך אומרים אצלנו בוואטסאפ, עיין קלטת. שם כבר דיברנו בשיעור הזה. אבל יש פירוש שני, שגם הוא מופיע במפרשים, והוא גם כן אפשרי לחלוטין בפשט. הרי בני גד ובני ראובן אומרים, יותן את הארץ הזאת לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ועל פי הפירוש הזה, אכן בני גד ובני ראובן לא חשבו מלכתחילה לעבור את העבר המזרחי ולהיות יחד עם אחיהם, ומשה רבינו אכן אמר להם דברים חריפים מאוד, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. ורק בעקבות תוכחתו של משה, הפכו בני גד ובני ראובן את הרעיון, והבינו שהם צריכים להיות חלוצים, ואז אהלן וסהלן. כשלפי הפירוש הזה, צריך להבין בעומק. מה חשבו בני גד ובני ראובן? מה, הם פרזיטים? מה קרה פתאום? איך הם פתאום הפכו לחלוצים? ומדוע אחרי שהם קיבלו את החלוציות הזאת, משה מקבל את בקשתם, בלי אומר, בלי דברים, מקבל את זה ומעמיד להם את יהושע בן נון ואת אלעזר ככאלה שיראו את המימוש של זה הולך ומתממש? כמו שאמרתי בהתחלה, על פי הדרך הזאת של המפרשים, ורבים הם המפרשים שהולכים בכיוון הזה, מוצעת בתורת החסידות פרשנות מרתקת, שאני חושב שיש לה יסודות כל כך חשובים לחיים של כולנו. בני גד ובני ראובן הם לא רק אנשי מקנה במקרה. על פי תורת החסידות הם מבקשים להיות אנשי צאן. רועי צאן זה תפקיד מוכר לעם ישראל וההיסטוריה. כל האבות, כל השבטים מלבד יוסף, היו רועי צאן, הן בארץ כנען, הן במצרים, בעיקר בארץ גושן. גם שרים שבינינו התמנו בממשלתו של יוסף היו לשרי מקנה. מה העניין של ראיית הצון שכל כך אהבו אותה אבותינו? ההבדל בין עבודת האדמה, שהיא העבודה של עבר הירדן המזרחי, החקלאות, כולנו מכירים את הארץ הזאת, ארץ עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ההבדל בין עבודת האדמה החקלאית לבין עבודת הצון מבחינה פנימית הוא שעבודת האדמה מחייבת את האדם שכדי להשיג את לחמו הוא זקוק למלאכות רבות, הוא חורש, הוא זורע, הוא קוצר, הוא זורה. כל עונה, כל רגע ביום ובשנה מחייב אותו להתייחס אל עולם האדמה. וכך הוא חייב להיות קשור אל המציאות, אל הגשמיות, מאוד. רועי הצאן יכולים להישאר מנותקים, חיים ככה בעולם שלהם, אין הרבה טרדות, כולנו מציירים את הרועה עם החליל ככה שר ומתבודד, והשאיפה של בני גד ובני ראובן, כך מוסבר בתורת החסידות, הייתה בדיוק זו, להישאר מופנמים יותר בעולם הקדושה. הם ידעו שהעולם זקוק לעושייה הגשמית, והם קיבלו את זה לחלוטין, אבל הם ביקשו להיות המנותקים, רועי הצון, כמו האבות, כמו השבטים. ההבדל בין התקופה של האבות והשבטים לבין התקופה שעליה אנחנו מדברים של המדבר, היא שבאמצע היה אירוע אחד, כאילו קטן קצת, ככה אני אומר בחיוך, מאוד חשוב, ששינה את תפיסת העולם של העולם כולו. האירוע הזה היה מתן תורה. תכליתו של מתן תורה, כך מוסבר, הוא להפוך את העולם כולו להיות כלי לאלוקות. רק ממתן תורה יכול הקדוש ברוך הוא לעשות ממש את העולם דירה לא יתברך. זאת הייתה תשובתו של משה למלאכי השרת. מה אתם מבקשים עם התורה הזו? הרי אתם לא יכולים להפוך את העולם המעשי הזה למקום של קדושה. אין לכם לא יצר הרע, לא כיבוד אב, לא עבודה, לא קנאה, לא תאווה. אתם תישארו בשמיים. גם לפני מתן תורה צריך היה להפוך את העולם כולו להיות עולם שמגלים שהשם הוא אל עולם. אבל קודם מתן תורה, התפקיד המרכזי של האבות, ובמובן הזה גם של השבטים, היה לגלות שיש לעולם הזה אלוה. אחרי שירד השם על הר סיני, הופך התפקיד העיקרי להבין שהמעשה הוא העיקר. ולכן החטא המרכזי של דור המדבר הוא החטא של אי הרצון להיכנס לארץ, כי הם עדיין חבוקים ודבוקים בפסטורליה הרוחנית של הר סיני. אז הוא יאמר להם משה רבנו בפרשה בשבוע הבא, רב לכם שבט בהר הזה, בהר סיני, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. הרצון הזה להישאר בעולם התלמודי הקדוש בהר עם הקולות והלפידים הוא רצון מנוגד לרצון הבורא, שרוצה שנגיע אל התכלית, אל המעשה. זה היה יסודו של חטא המרגלים. בתורת החסידות מוסבר שהמרגלים היו אנשים גדולים וגבוהים ונישאים מאוד, אבל הם ביקשו להישאר בעולם הזה של המן והבאר ועמודי הענן והאש, ואמרו, עוד לא הגענו למדרגה שניכנס אל המציאות הגשמית, הארץ הזאת תהיה לארץ אוכלת יושבי החלילה, ובמובן הרוחני הפירוש, הארציות תאכל אותנו. בני גד ובני ראובן, כך בתחילת דרכם, ביקשו גם כן להיות רועי צאן. הם אמרו, ברור שצריך את האנשים המעשיים, אבל אנחנו נשאר בעבר הירדן המזרחי ונשפיע פה מהמקום שלנו, מהתורה, מהקדושה. מה רע בזה? תשמעו איזה עומק. עכשיו בא משה רבנו ואומר להם, אם אתם תופסים את תפקידכם, כפי שהוא נקרא בעולם החסידות של יושבי האוהל, כמנותק מהתפקיד של אנשי המעשה. אתם סכנת נפשות, אתם מנתקים את השמיים מהארץ, אתם ממשיכים את מה שעשו המרגלים. דבריו של משה על פי הפירוש המדהים הזה חדרו כל כך עמוק בבני גד ובני ראובן עד שהם אמרו אמת לאמיתה, אנחנו נעשה כאשר אדוני מצווה וכאשר אדוני דובר. אנחנו נהיה חלוצים לפני העם, אנחנו נהיה קשורים להוויות העולם ולאנשי המעשה, לבעלי העסק, כפי שזה נקרא. רק אחרי שנחדור את כל החיבור הזה אל אנשי המעשה ואל עולם המעשה, נשוב אל אוהלינו ואל צוננו על כל מה שהוא מסמל בעומק. כך יעשו בני גד ובני ראובן לאנשי אוהל המחדירים את הקדושה בתוך העולם. אתם יודעים, ראי ואהוביי, אנחנו כל כך יודעים כמה זה רלוונטי לנו הדברים האלה היום, לכל אחד איתנו, אבל זה כל כך מדהים לחשוב שמשה רבנו לא רק מאשר את זה בסוף, אלא עוד זמן לא רב לפני מותו יברך את כל בני ישראל וישמח לספר שהוא עצמו זכה להיות קבור שם עם האנשים הגדולים האלה שיודעים להישאר בעולם הקדוש העליון כמעט כמו משה ולחדור את הכל כאן, כי שם חלקת מחוקק ספון. גוואלד, להתראות, בשורות טובות.